שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנק. היום, יום חמישי, ה-26 לאוקטובר, היום ה-20 ללחימה. אחרי המתקפה הקשה, חווינו בשביעי באוקטובר. בשבוע הראשון, המשק היה בשוק. בשבוע השני, חצי שבוע עוד היה בשוק ואחר כך קצת התאוששו. בשבוע זה השבוע השלישי כבר. אנחנו עוברים מאז אותה לחימה, מאז אותה תחילת לחימה. בימים אלה, יש מילואים בכל רחבי ישראל, כ-300,000 איש. המשק מתפקד חלש מאוד, ניתן לראות את זה לפי נתוני כרטיסי האשראי. בנתוני כרטיסי אשראי הראו שבשבוע הראשון כמעט וכולם רק צרכו מזון בצורה אגרסיבית מאוד והפסיקו את כל הרכישות האחרות. בשבוע השני זה התמתן המזון וכרטיסי אשראי התחילו להראות שהמשק קצת חוזר לפעילות והשבוע זה משתפר. אבל האם זה נתונים אמיתיים שאומרים שיופי אנחנו יוצאים מזה? לצערי לא. לצערי הרבה עצמאים אין להם הכנסה מתחילת הלחימה, או הכנסה מאוד נמוכה. מסעדות לא עובדות כמעט, אולי באזורים מסוימים, אולי רק קצת במשלוחים. הציבור כמעט ולא מסתובב בקניונים, אלא כמות מעטה, ולכן יש גם בעיה לחברות הגדולות להעסיק את העובדים, כי אין מחזורים ואנשים לא מגיעים לקנות. מצב רוח הלאומי ירוד מאוד, לאף אחד אין חשק עכשיו, לקנות משהו, לעשות משהו, ומרגישים שהכל תקוע, שאנחנו עדיין נמצאים באותו יום שבת ארור בשביעי באוקטובר. מצד הלחימה, אני לא מבין כלום, אני לא יועץ. לענייני לחימה. אני רוצה לתת לכם, כאן בפודקאסט היום, את הזווית שלי על מה שקורה היום במשק, ואנחנו ננסה לגעת בכמה נקודות. הנקודה הראשונה היא, שחשוב שנשים לב אליה, זה הדולר. לצערי הרב, הדולר מהלחימה המשיך לעלות ולעלות, והיום הוא התייצב על כ-4.06. דולר זה אחד הסממנים לסמן שהשקל נחלש, ישראל עברה לסיכון אחר. לסיכון של לחימה, לסיכון של בעיה של הכלכלה, וכתוצאה מכך, כספים בורחים. הנגיד, מהצד שלו, נלחם. עצם ההודעה שלו, שהוא הולך להשתמש ביתרות המטבע, יתרות הדולרים הגדולות שיש לבנק ישראל, הוא אפשר התייצבות של הדולר, ואי התרסקות. אבל האם באמת הנגיד מסוגל לעצור? מטבע? אז אני אגיד לכם, אף אחד לא מסוגל לעצור מטבע. אף אחד. ואם יש כיוון שלילי למשהו, הוא יכול להתעצם. ולכן בימים אלה, הדבר שהכי מטריד את הנגיד, זה הדולר. השבוע, הנגיד יכל להוריד את הריבית, ולעזור לאזרחים לא להיכנס. ולמה הוא לא עשה את זה? אני אומר לכם, מהדולר. הוא מפחד מהדולר. הורדת ריבית תגרום אוטומטית לדולר להתחזק על השקל. ולמה זה קורה? כי כאשר יש פערי ריביות בין מדינה למדינה, זה משפיע על המטבע. היום הריבית בארצות הברית גבוהה יותר מהריבית בישראל, ואם יורידו, זה יחזק את הדולר. אבל הדולר גם ככה במגמה שלילית, אז הוא לא רצה לחזק את המגמה, אלא להילחם נגדה. אבל מה זה אומר אלינו? ואנחנו עדיין חנוקים עם ריבית גבוהה. ואנחנו אומרים, אין קניות, אין משק, איזה העלאות מחירים? מי יכול לקחת העלאות מחירים עכשיו? אז למה לא להוריד את הריבית? תעזור לנו. אז מה שאנחנו מבינים שהנגיד מאוד 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 חושש מהמטבע. אם גם אתם חושבים שהמטבע עשוי להמשיך ולהתחזק, שהדולר יתחזק על השקל, או סל המטבעות הכללי בעולם יתחזק על השקל, ישנם מרכיבי השקעה שאתם יכולים להתגונן. רק תדעו, מטבע זה דבר מאוד תנודתי. הוא יודע למעלה ולמטה. יש מוצר שנקרא כספית דולרית, היא נשבת כספית, כי המוצרים שבפנים לפי החוקים של הכספיות, אבל היא לא אותו תחליף כמו כספית שקלית. כספית שקלית זה תחליף לפיקדון, וכספית דולרית זה תחליף להשקעה. להשקעה שאני חושב שמשהו יקרה, או להגנה, כי מטבע מבחינתי זה פחות השקעה כמו הגנה. אם אני חושב שמטבע הולך לרעתי, אז אפשר להתגונן. הרי כל הנכסים שלנו בשקל, הבתים שלנו בשקל, הפנסיה שלנו בשקל, החובות שלנו בשקל. אם הדולר יתחזק מאוד, זה יהפוך אותנו לעניים מול העולם. וכאשר יהיה עשוי יבוא של סחורות, כי אנו צורכים הרבה סחורות מהעולם, כל יתייקר לנו. ולכן לנגיד זה קריטי. קריטי, המטבע. גם כל אחד מאיתנו צריך לעקוב אחרי זה ולראות עד כמה. אם יש למישהו כספים ומחפש אפשרות להשקעה, אז יש אפשרות כזאת, אבל תזכרו, זה לא תחליף לפיקדון. מה עוד הנגיד אמר לנו השבוע? הוא הסתכל לנו על הממשלה ואמר, אתם יכולים לפתוח את הכיס. קדימה, תשחררו, תעזרו. המצב של ישראל הוא טוב. יחס חוב תוצר נמוך, הגירעון יחסית אמר על הגבולות הגזרה, קדימה ולעזור. אבל לפני שחורגים בה, בגירעון, תסתכלו פנימה טוב טוב לתקציב שלכם. תסתכלו טוב טוב איזה שרים מיותרים יש לכם. תחתכו, מה שלא צריך. תעבירו הקצאות של כסף למקומות הנכונים, תבטלו העברות של כספים קואליציוניים. זה אחד מדגישים החשובים מאוד של הנגיד, וגם לנגיד עצמו יהיה הרבה אחריות בטיפול הכלכלי של מדינת ישראל. זה שהוא נשאר בתפקידו, מתוקף המלחמה, זה דבר טוב עבור כולנו, ועבור הכלכלת העולמית איך שהיא רואה אותנו. דבר נוסף שקרה השבוע, זה שהריביות בבנקים עולות. הן עולות כי התשואות עולות. מה זה המילה הזאת, תשואות עולות? בבורסה יש אגרות חוב. וכשהתשואה עולה, לדוגמה, היו מבקשים באג"ח ארצות הברית בריבית של 4.8% ל-30 שנה, והיום מבקשים 5 או 5.1, זה עליית תשואה. וזה אומר שהנייר ירד במחיר שלו כדי שעליית תשואה. זאת אומרת שיש ירידות באגרות חוב. זה אומר שאם יש לכם אגרות חוב בתיק מניות, גם שם יכול להופיע ירידו. אבל לנו, לעולם המשכנתאות, זה משפיע ישר בעלות הכסף. אני חייב לציין שלכל מי שהיה לי אישור עקרוני, הבנק הסכים להאריך תוקף. ומי שהיה לו אישור עקרוני עם ריביות טובות, יופי. הבנקים באמת עוזרים בקטע הזה ושומרים. אבל למי שלא, הריביות קפצו. צערי הרב, גם בגלל האג"חים וגם בגלל הסיכון. וכרגע, זה גורם לכך שכמעט ולא כדאי למחזר, לאף אחד. רמת הסיכון כרגע הקפיצה את האגרות חוב, ורוב הסיכויים שקשה יהיה למחזר ולשפר את הריביות כרגע. ונצטרך לחכות לתקופה אחרת שבה הריביות ירדו. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה שר האוצר. בפודקאסט האחרון, לפני שבוע, ציינתי שהוא השחקן המרכזי מבחינתי. אנחנו נכנסים ללחימה, אבל יש לשר האוצר אחריות קריטית. אחריות קריטית עלינו, על המשק. כאשר משק לא מתפקד, כתוצאה מהלחימה, אזרחים צריכים עזרה. והמדינה צריכה לשחרר ולעזור לפי מודל החלטים הישן שהיה כדי לעזור. אז מפחדים מהעתיד ושלא יחזרו לעבודה, ועוד פעם, זה מצב שונה לחלוטין. אי אפשר לתת לאנשים לקרוס פה. אסור. חייבים להוציא לחלט בצורה מסודרת, ולא בצורה חפרית כמו שעכשיו מנסים לעשות. מספרים סיפור מסוים שיתנו או לא יתנו, מנסים לצאת עם תוכנית. שר האוצר, אחריות היא על הכתפיים שלך. לא לדבר סתם בטלוויזיה ולא לבצע. אנחנו 20 יום אחרי האירוע ואין תוכנית כלכלית עדיין. אנחנו מבינים שזה ייקח עוד מספר חודשים ואין תוכנית כלכלית. מה זה צריך להיות? מבחינתי, כל חברי האוצר, כל נערי האוצר, חייבים לשבת, להתכנס ולמצוא פתרונות. שר הכלכלה פתאום יוצא עם תוכנית אחרת, יותר טובה, והוא מתנגד מבפנים לשר האוצר. למה לא עובדים ביחד? מה זה צריך להיות? אסור להפקיר אותנו. אדוני שר האוצר, תוכנית כלכלית היא קריטית למשק. קריטית לתשלומים של המשכנתאות של חודש הבא. קריטית למשפחות לשרוד חודש הבא. אז נכון, עושה אתם חוק, שאי אפשר להכניס בשישה שבועות הקרובים להגבלה בחשבון. אבל אסור להגיע לשם. יש עצמאים שלא מסוגלים לשלם משכורות, לא לעצמם ולא לסחירים שלהם. יש סחירים שנשלחו לחלט, אבל אין הסדר חלט, אז כנראה בחודש הקרוב לא יהיה משכורת בכלל. זהו מצב בלתי נסבל של חוסר ודאות, ואין סיבה בעולם שאזרחי ישראל צריכים להיות במצב הזה. אדוני שר האוצר, זה על הכתפיים שלך. אסור בנושא הזה לפשל. ועכשיו ניגע בחלק המרכזי של הפודקאסט שלנו, והוא בעצם שוק הנדלן בישראל. שוק הנדלן בישראל חטף לדעתי את אחת המכות הכי קשות שהוא חטף אי פעם. הוא קודם כל נמצא בהשבתה. א', אין עובדים. למה אין עובדים? גם אם העובדים הם יהודים, ערבים, פלסטינאים, סינים, עצרו את כל העבודות של כולם. העיריות לא נותנות. הן עוצרות את האתר, דורשות הבטחה, עם נשק. הקבלנים לא רוצים לשאת בעלויות, וכרגע כולם עצרו. יכול להיות שבודדים עובדים בצורה קטנה, אבל בגרמה גורפת, 90% מהשוק, כפה. בין אם אני בניתי לעצמי, ובין אם אני קבלן גדול, ואין פועלים, והכל נתקע. זאת אומרת שכל מי שחשב שבקרוב מגיעה לו דירה, או בעוד שנה תהיה דירה, אז הכל הולך להידחות. קבלת המפתחות ייקח להם זמן. מה הדבר הזה גורר? הקבלן ממשיך לשלם את הריביות שלו. גם הוא ירצה הקפאת משכנתה. גם לו יש חוב גדול מאוד. וזה תלוי מאוד איזה קבלן ואיך הוא עובד מול הבנקים, וכדי שלא יקרסו לנו פה. חברות נדלן, אחרת מי בכלל יבנה? יכולות להיות חברות נדלן אם המלחמה הזאת תתארך שיחנקו, ולא יוכלו לעמוד בזה תזרימי. בשבוע האחרון דיברתי עם עורכי דין, והיו מספר עסקאות בשוק. עסקאות יד שנייה, הכל מה שתוכנן מלפני שבוע או שבועיים ושלושה ושביצו, ופחות אנשים הולכים לחפש היום. וזה גורם גם לחץ מאוד גדול על מוכרי היד שנייה, מי שבכלל רצה למכור, מי שחייב למכור כי הוא התחייב לקנייה של דירה אחרת, פתאום, אם היו מעט טלפונים, אין בכלל. הכל כפו, אני מדבר עם מטווחים, אין טלפון, שקט מוחלט. וזה יוצר לחץ מאוד גדול על מוכרי היד שנייה, וזה יכול להתבטא בהמשך במחיר. לגבי מחירים של היד ראשונה, אפשר להגיד שכולם יצטרכו להוריד מחיר, אבל אני רואה רק איך התשומות יכולות לעלות. אם הדולר ימשיך לקפוץ, מה יקרה לתשומות הבנייה? מצד אחד, כל המוצרים שאנו מייבאים התייקרו. מצד שני, אין עובדים, ואם בשלב מסוים ישחררו את העובדים, האם יכניסו פלסטינאים לעבוד בישראל? האם יסכימו שערביי ישראל בתקופה הקרובה יעבדו? ואם לא, אז האם עובדים ישראלים? ובאיזה מחיר עובדים ישראלים? וזה יכול להיות שעלות העובד פתאום תתייקר, וזה שייקר את תשומות הבנייה. ואיך קבלן יוכל להוריד מחיר? ולכן, בשוק הנדלן היום יש כל כך הרבה וקטורים שפועלים מכיוונים שונים. אבל הוקטור הכי חמור מבחינתי, זה המצב הכלכלי של כל המשק. אם התהליך הזה ייקח שנה, איזה מצב יהיו אותם מוכרי היד שנייה, אותם קבלנים? אם כל אחד עם הגב על הקיר, האם זה יכול ליצור התרסקות? אני לא בטוח שמצב כזה יכול ליצור התרסקות, כל עוד יש אמון במדינה. אנו רואים שלקראת המלחמה הזאת, הגיעו כולם פה לארץ, ועלו ונלחמו עלינו. לא כמו באוקראינה או ברוסיה שאנשים בורחים מהמדינה. כאן אנשים הגיעו להילחם עליה כי אין לנו ארץ אחרת. וכאשר נלחמים נגד ישראל, זה אומר שנלחמים נגד כל היהודים בעולם. ואין הרבה מקומות מפלט. ולכן אם זאת המדינה שלנו ולא אמורה להיות נטישה מטורפת של כל הנכסים וכולם ירצו לברוח מפה, אז גם התרסקות חזקה לא אמורה לקרות. אבל האם יכולים לרדת המחירים? כן, טווח הקצר הם יכולים לרדת. אז הסכנה על שוק הנדלן זה א', הדולר, ב', עלויות של הקבלנים שמשלמים עלויות גדולות, ג', עלויות עובדים, ושכרגע אין עובדים ולא נותנים, ד', האם הלקוחות בכלל מאמינים בלקנות מקבלן היום? האם הסיכון לא עלה? האם קבלן לא יכול לפשוט לי את הרגל בדרך בצורה מסוכנת הרבה יותר? אולי לקוחות לא ירצו לגשת לקבלנים. ולכן, בגלל הוקטורים הרבים שמשפיעים על שוק הנדלן, קשה לי כרגע לתת תחזית אמיתית לשנה קדימה. אי אפשר לתת שנה קדימה. אנו נמצאים בחוסר אמון מוחלט של האזרחים ממחר כמה הכנסה תהיה לי, מחר איפה אני אגור, האם בכלל, האם הלחימה הזאת יימשך 3 חודשים, חצי שנה, שנה, נקבל כסף מהמדינה, לא נקבל כסף מהמדינה, ולכן כרגע אני לא רואה מצב שהשוק הולך להתעורר, שפתאום מאיפה שהיינו הולכים להתעורר ולקפוץ, למרות שלא בונים, למרות שיהיה חוסר. משום שכרגע החוסר ודאות לדעתי ינצח את הכל. חוסר ודאות יגרום לאנשים לעמוד במקום ולא לעשות כלום. וזה יכול להביא להידרדרות בהמשך. אז אם אני חושב ואני ממליץ עכשיו ללכת לקנות, א', אם יש כסף נזיל ומצאת מציאה ומישהו חייב, אם... אז אולי כן, ולכן כל עסקה לגופה. אבל כתפיסה כללית, דירות להשקעה כרגע, רגע, לחכות. ודירות לקנייה, רגע, בוא נראה התייצבות. לא יקרה כלום לחכות עוד חודש. זה כביכול פוגע במקצוע שלי, אבל אני מרגיש, לפי דפיקות הלב של שוק הנדלן כרגע, שצריכים לראות לאן דברים הולכים. אני מאמין בארץ ישראל, אני מאמין בעם שלנו, מאמין שיהיה צורך ולמאמון בתים וצריכים לשפץ והמדינה תצמח ואחרי לחימה יהיה טוב. אבל כרגע עוד לא הגענו לשלב הכי גרוע. וזה אומר שכל אחד ואחד ממכם צריך להיכנס לכלכלת חירום. כלכלת חירום אומרת שיושבים ביחד בני המשפחה וחותכים את מה שלא צריך. ממש, חותכים את מה שלא צריך. אי אפשר לקחת על עצמנו עלויות מיותרות כרגע, עלינו לרכז את מרב המאמצים על לפי כמה שהכנסה צפויה לנו בחודש הבא, ויכול להיות שבחודש אחרי זה היא אולי תפחת אף יותר. האם אנחנו צריכים להקפיא משכנתה? האם אנחנו צריכים לפרוס הלוואות? כל אחד צריך להתרכז עכשיו, אצלו, בבית, במשפחה, ולעשות את הבדיקה ולחתוך בבשר החי, כדי לא להסתבך. כי אם מצב יימשך חצי שנה, אני לא חושב שזה יימשך חצי שנה. אני, התוכניות שלי, כולן, הן ל3 חודשים קדימה. רב הנסתר על הגלוי, ולכן להיות תחזית לעוד שנה, רחוק מדי. רחוק מדי וקשה מדי. אני רק מבקש מכם להיכנס לכלכלת חירום. זה כמו שהממשלה, מהצד שלה, צריכה לחתוך כל הוצאה מיותרת, ורק להפנות משאבים אל המלחמה, אל עזרה אל ה... אל המפונים, אל עזרה למי שאין לו אוכל, אל עזרה למי שאין לו כסף, אל עזרה שמין לו עבודה, כל הכסף וכל התקציב צריך להיות מופנה לשם. וככה גם אנחנו, כל משפחה ומשפחה צריכה לפעול כלפי עצמנו. ועכשיו נקודה על הקפאת משכנתה. השבוע התקשר אליי לקוח, שהוא עובד, והכל בסדר. ואומר לי, צריך להקפיא משכנתה. אמרתי, אבל למה? אבל למה? מה ההבדל בין החודש עכשיו לחודש שעבר ולפני חודשיים? למה אתה מקפיא משכנתה? הוא אומר לי, צחי, אני מפחד שלא יהיה לי כסף. אני רוצה כרית ביטחון. אמרתי לו, אוקיי, אז אתה רוצה לקחת הלוואה מראש? הוא אומר לי, צחי, זה נותן לי שקט. זה נותן לי שקט. זה במקום שאני אקח הלוואה עכשיו 30,000 שקל, 40,000 שקל, אני מקפיא ל3-4 חודשים. אני משלם החזר גבוה. אני רוצה שיהיה לי קצת כסף בחשבון בשעה. קשה לי היה לי להגיד לו לא. האם זה דבר כלכלי? שתבינו. אם הוא לקח במקרה שלו, הוא תכנן להקפיא ל4 חודשים. וזה 40,000 שקלים בערך. ואותה 40,000 שקלים ייפרסו אולי כ30 שנה, והוא יחזיר עליהם בערך פי 2, אם הוא באמת יישאר 30 שנה. כלומר, יש לזה נזק. אבל הוא אומר לי, צריך, אני לא יישאר בזה 30 שנה. אני צריך עכשיו חמצה. ואני הולך לקחת את זה. יש לי רגשות חצויים לגבי זה. מצד אחד, נראה לי מוזר מאוד שמישהו לוקח כרית ביטחון בצורה שיכולה להיות לו עלויות כזאת יקרה. אבל מצד שני, אני מאוד יכול להבין. חששות, והיא הוודאות המשוגעת שכל אחד מאיתנו חווה, אנשים עושים צעדים. יש אחד שיכול להגיד שהוא מוציא את קרן ההשתלמות כולה החוצה, כי הוא חייב עכשיו את הכסף בידיים שלו, ואחד שיאמיר את כל הכסף שלו לדולרים. בחוסר ודאות גדולה יכולים לקרות מעשים של היסטריה וטעויות. אז א', אני אשמח לדבר איתכם ולחשוב עם כל אחד ואחד מכם ביחד. האם נכון להקפיא? האם זה כדאי הכרית ביטחון הזאת, או מה פתאום, זה יכול להיות לא כרית ביטחון, אין לי יכולת לשלם, או איך אתם רואים את החודשים הקרובים. תזכרו, אני התגייסתי לצו 8 עבורכם. אין עלויות לשיחה טלפונית כזאת, אני אשמח לעזור, לחשוב איתכם ביחד, להבין איך אפשר לעבור את התקופה הזאת. היא תקופה בהחלט בהחלט מאתגרת, עבור כולם. אז האם אני אמרתי, אם יש הכנסה אז אל תקפיאו? אז הוא הראה לי שבעצם הפחדים והחששות מהלא נודע, מהעבודה, מהפרנסה, גורמת לו עכשיו לרצות כרית ביטחון שלא הייתה לו. אז גם זה אחת מהמסקנות, שאין דבר כזה להישאר בלי כרית ביטחון. למדנו את זה בקורונה, אנחנו לומדים את זה עכשיו, אבל עברנו שנה כל כך קשה של העלאות ריבית של כל מי שהיה לו כרית ביטחון, כנראה שרף אותה. ולכן אנחנו בתקופה קשוחה. האם אני חושב שאנחנו יכולים לצאת מזה? בטוח. האם אנחנו נכנסנו במצב המיטבי שלנו? לא. אבל האם במצב גרוע? גם לא. ויש תמיכה מכל העולם. ובהחלט, אם שר האוצר והממשלה שלנו תתאפס ויחתכו הוצאות מיותרות, ויתמקדו באזרחים ובעזרה ובלהוציא לחלטים בצורה חכמה ומסודרת, ולא לתת לעסקים לקרוס ולפצות עצמאים שלא ירגישו לבד, כי הרי לא עשו להם אבטלה. נכון? אין להם דמי אבטלה, אין חלט לעצמאי. הוא חנוק, הוא תקוע. ואנחנו עברנו קיץ קשוח וחגים וכולם חנוקים. והבלגן הגיע. ולכן, חודשים הקרובים יהיה קשוח. קשוח מלחימה ועצב וקשוח כלכלית. אז האחריות היא על כל אחד עלינו. כמובן על הממשלה. חייבת לעזור. כמובן על הבנקים. שלעזור, אנחנו ראינו שהשבוע בנק אחרי בנק מתחילים להבין את האחריות הגדולה שלהם, ולהבין על האזור העוטף של לשלם את התשלומי המשכנתא עבורם באופן מלא. זה התחיל במזרחי, זה עבר לפועלים, זה המשיך לדיסקונט. כולם חייבים ליישר כאן. אבל לא רק איתם. מה עם אשקלון? מה עם אופקים? מה עם נתיבות? מה עם סדרות? הערים האלה הם רואים אזור מוכה. אין דבר כזה לא לתמוך בהם. הם מרגישים נבגדים? אנחנו כממשלה וכאזרחים חייבים לעמוד לצידם ולתמוך בהם, וגם עם הבנקים חייבים לעשות את אותם צעדים. אז שפו על הצעד הראשון, אבל זה לא יכול להיות הצעד האחרון. אנחנו זקוקים לכם ולעזור לעסקים שנחנקים ולפרוס להם הלוואות שהם בכלל לא מסוגלים לשלם, וגם להקפיא לעסקים שנקלעו לקשיים, גם אם אתם כרגע לא מאמינים בעסק הזה. אבל כן, לתת לו חמצן כרגע. כי אנחנו בצו 8, צו חירום. אז גם אתם, הבנקים, נמצאים שם. אז מה היה לנו כאן? תוציאו את ותרשמו. אני בטוח שאתם מכירים את זה על הבשר. אנחנו 20 יום ללחימה, ותוכנית כלכלית לא קיימת. ישנם אזרחים שהוצאו לחל"ת, ישנם עצמאים שלא מקבלים הכנסה, וישנם עסקים שלקראת קריסה. חששות מאוד גדולים לאזרחים. לא יודעים איזה משכורת תהיה להם חודש הבא. זה מעמיד את כל אחד ואחד מאיתנו עם אחריות מאוד גדולה לעבור לכלכלת חירום, ולצמצם חזק את מה שלא צריך, ולהתמקד רק בהוצאות שצריך, בצורה חריפה מאוד, בשונה מבעבר. לאחר מכן הבנו שיש לנו צרה שמגיעה מרחוק, הדולר. בגלל הדולר הזה, הנגיד לא הוריד את הריבית. האם זה בטוח שהוא לא יוריד ריבית גם בחודשים הבאים? לא. הוא יבחן את זה, בהתאם למה שקורה, בהתאם לכמות הזירות שנתפתחו מעולנו, או שזה ייגמר. הלוואי שיגמר כמה שיותר מהר, אבל אנחנו לא יודעים. ולכן אנחנו מתכננים הכל לשלושה חודשים. לאחר מכן, דיברנו על שר האוצר היקר. אני הקדשתי בפודקאסט הקודם הרבה אליו, ואני חושב שיש לו אחריות עצומה לשזיז תקציבים ממקור למקור, ולעזור למשק לצאת מזה. האחריות הכתפיים היא עליך, שר האוצר. ראש הממשלה, שר הכלכלה, וכל הממשלה, כולם ביחד, כדי לא לתת למשק לקרוס. אם המלחמה הזאת תהיה ארוכה, זה יהיה כואב מאוד. לאחר מכן דיברנו על שוק הנדלן. שוק הנדלן לישראל, כהו. אין עובדים, אין עסקאות. עסקאות בודדות קורות במשק. יש אי ודאות עצומה. יש הרגשה של, רגע, חייבים לראות פה מה קורה, מה פתאום לקנות. ויש לחץ מצד הקבלנים, כי הם נחנקים מהלוואות. אני לא יודע אם אתם מבינים את זה, אבל כמו שלכם יש הלוואות, גם להם יש בכמויות, ומשלמים ריביות אדירות. ולכן כל דקה שעוברת, בלי הכנסות ובלי לסיים פרויקטים, תעיק עליהם יותר. מוכרי היד שנייה לא מצליחים להיפטר מהנכסים. אף אחד לא מתקשר. מי שחייב למכור, יכול להיות שצריך לחתוך מחיר, אם יחזור השוק בקרוב. האם אני חושב שמחירי הנדלן עומדים להתרסק? הסברתי שיש המון וקטורים שמשחקים עם המחיר, שגם התשומות יכולות לעלות בגלל הדולר, וגם העובדים יכולים עוד להתייקר, כי לא מכניסים לנו עובדים. פלסטינאים כרגע אולי ישנו את זה בעתיד. ולכן שוק הנדלן כרגע חייב להיות תחת זכוכית מגדלת, ואז נוכל להבין יותר לאן דברים הולכים. אם מצליחים להשיג עסקה שלקוח מהצד השני חותך במחיר מאוד חזק, אז אולי זה מאוד כדאי, כי אני יודע שמדינת ישראל תהיה פה גם אחרי המלחמה הזאת, ואני יודע שאנו אזרחים היהודים לא נלך לשום מקום, כי אין מדינה אחרת, וזה המקום שלנו, ועליה נלחם, ואיתה נצליח, ולכן אין לאן ללכת. והדירות לא יכולות להתרסק. אף אחד לא, אני לא רואה פה כמות של מיליון איש בורחים ישראל ורק רוצים למכור. אבל כן יהיה לחץ כספי בעוד שנה. מאוד גבוה. כי המצב הכלכלי רק ילך וידרדר. יכול להיות שאז הנגיד יצריך להוריד את הריבית. ולכן, המלצה שלי כרגע היא להמתין עם עסקאות. לגבי הקפאת משכנתא. כתפיסה, מי שחייב ואין לו הכנסה, אז צריך לעשות את זה. ולהקפיא את המשכנתא. ולהקפיא הלוואות. ולעשות דחיית תשלומים. וסיפרתי על זה שגם לקוח שלא ממש חייב, מהפאניקה של הלחץ שהוא רוצה כרית ביטחון, אז לשם הוא הלך. מבחינתו הוא לקח הלוואה והוא הגדיל את המשכנתא בעוד 40,000. אבל שיהיה לו כסף. קשה לי עלי להגיד לו לא. כי זה משהו רגשי, ושהוא לא מסוגל, ועם פחדים מה יקרה בהמשך לעבודה. ולכן גם זה דרך לכרית ביטחון, לקבל כל אחד מכם. אם אני ממליץ על זה, קשה לי להמליץ. אבל אם כל אחד מכם רוצה לשאול פרטני לגביו, אני פה בשבילכם. אז חברים, אנחנו בימים קשים. בימים שהמורל מאוד נמוך. בימים שיש אי ודאות גדולה. אז אנחנו א' צריכים לחזק אחד את השני, להיות פה אחד בשביל השני, ולקוות שהממשלה וללחוץ עליה מול עם התקשורת, שתעשו את הצעדים הנכונים, כדי לעזור לנו לקבל קצת יותר ודאות, עד שננצח במלחמה הזאת. תודה רבה לכם על ההקשבה. וניפגש בפרק הבא.